שלום לכם הצופים בבית, אנחנו שוב נמצאים בתוכנית, נפגשים בפרשה, פעם אנחנו מערכים, כמו בשבוע שעבר, את הרב זאב קרוב, רב ביישוב קרני שומרון, אביו של אהרון קרוב, שנודע מאז מבצע עופרת יצוקה, שיצא להילחם מתוך חתונתו. נדבר איתו על פרשת לך לך, איך הולכים בדרך, אברהם אבינו, עוד הרבה מאוד דברים שקמים בפרשה, מיד אחרי הפתיח. רב קרוב, שוב שלום.
שלום לך, שלום לכל הצופים.
פרשת לך לך. אברהם אבינו מופיע על במת ההיסטוריה, ציווי ראשון, לך לך. תעזוב את הכל, תעזוב את המשפחה, תעזוב את העולם שהכרת, ולך אל הלא נודע, לארץ אשר הרקע. איך אפשר לעזוב הכל?
אני שומע בלך לך שני דברים. בוא נלך ברמות עד שנגיע לשאלה שלך. קודם כל, עצם ההליכה. אני חושב שאחת הבשורות, החסידות עמדה על זה פעמים רבות, שאחת הבשורות של אברהם אבינו זה ללכת תמיד. זאת אומרת, יש כל הזמן לאן לשאוף ולהתקדם קדימה.
יהודי תמיד בהליכה.
תמיד בהליכה. כשאני רואה פעמים יש פשקבילים, יהודי עצור, אני אומר, רגע, זה בניגוד להוראה לאברהם אבינו, לך לך. לא, לפעמים צריך לעצור, אבל עצירה על מנת ללכת. זאת אומרת, יש כאן בשורה מאוד גדולה, כי היא מבטאת אופטימיות אדירה לעולם ולחיים. זאת אומרת, כי יכול להיות באמת שצריך לעצור, שאין לאן לשאוף יותר, אין לאן להתקדם יותר. לאן ללכת? מה פתאום ללכת? זה המקום שקיים, ואני לא ממשיך. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, צריך לזכור, זה הדיבור הראשון של הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו. הוא לא מציג את עצמו, הוא לא אומר לו איזה תפיסות עולם גדולות וערכים עצומים, הוא אומר לו, לך לך. וקודם כל, לך. אתה צריך להיות בתנועה. אל תיתקע לעולם. איפה שאתה לא נמצא, אל תיתקע שם. אתה נמצא במדרגה הרביעית, תעלה למדרגה החמישית.
זאת אומרת, לא רק הליכה גיאוגרפית, רק מבחינה נפשית.
ברור
לא לחלוטין. להתקבע בשום זווית, בשום מימד, לפרוץ תמיד דרכים חדשות.
אין ספק, זה לא עניין גיאוגרפי ופיזי ללכת, אלא זה בראש ובראשונה עניין נפשי. אני כל הזמן בתנועה ובהתקדמות ורוצה למצוא את עצמי לא איפה שהייתי אתמול.
זה מזכיר לי, יש שיר, אנחנו מכיר אותו, של יורם תהרלב. הוא אומר, לך לך, אם אני לא טועה איזה המילים, פירושו להיות יהודי. זאת אומרת, היהודי זה אדם שהולך תמיד.
נכון. אז יש כאלה שפירשו את זה במובן הגלותי, היהודי הנודד.
כן.
אבל אנחנו מדברים כרגע על העניין המהותי של אני מתקדם, אני שואף, לא מספיק לי איפה שאני נמצא, כי העולם יכול, אני יכול להתקדם בעולם אין סוף. עכשיו, אני חושב באמת שאתה שאלת, אתה אומר לאדם...
לא פשוט ללכת.
נכון, מכיוון ש... וזה לא פשוט כפול, כי זו תפיסת עולם. הוא חי בעולם שתפיסות העולם מאוד מקובעות, מאוד רדודות, מאוד נמוכות, ומאוד ממסגרות את האדם, וזה לא רק תעזוב את המקום שאתה גר בו, זה לא רק תעזוב את המשפחה, זה תעזוב את תפיסת העולם שאופפת את המקום, את הגיאוגרפי ואת המשפחתיות.
זה מפחיד, מאוד מפחיד. איך אדם מקבל אומץ לעשות דבר כזה? למה לי לעזוב?
כן, ואני חושב שאברהם אבינו רץ למשימה הזאת. זאת אומרת, יש פעמים... אנחנו יכולים לראות את זה לאנשים פרטיים וגם בתקופות. יש אנשים מחכים לבשורה כזאת. הם מרגישים את זה בפנים, זה לא מתאים לי, זה קטן עליי. אני מחפש משהו אחר, ואין את האומץ לעשות את זה. אצל אברהם אבינו כך ניכר לפחות, כך רואים מהפסוקים, הוא לא לוקח את זה כבד, הפוך, הוא קדימה, רץ עם העניין הזה. זה נראה כאילו שהקול הפנימי שכבר קרה לו בתוכו פנימה, מתחבר לאותו קול שהקדוש ברוך הוא קורא לו ואומר לו, זהו, הגיעה השעה, אתה צודק, אתה מרגיש נמוך, אתה מרגיש שאתה חי בעולם מאוד מאוד מטריאליסטי נמוך, ואני רוצה שתלך לעולם אחר, לעולם שבו יש כל הזמן תנועה, לעולם שכל הזמן יש מה לחדש ומה להתפתח, לא במישור הפיזי החומרי, גם זה יכול להיות, אבל זה לא העיקר.
באמת, שאומרים לאנשים, באמת היום את מה שאני ראיתי, עושה הזה של התנועה וההליכה, הם מבינים את הנקודה הזו, אבל יש כל הזמן חשש ש... אז מתי נגיע? כל הזמן ללכת, כל הזמן להשתנות, עד שבניתי, עד שיצרתי, זהו, הגעתי למקום חדש, רכשתי חברים חדשים, גיבשתי תפיסת עולם, עכשיו שוב מהפכה, שוב התחדשות. כמה אפשר?
אז באמת הרב קוק יש לו ביטוי כזה שאומר שעיקר השלמות זה בהשתלמות. נכון, מי שמחפש להגיע לאיזה מקום, הוא חושב במינוחים מאוד חומריים. הנה הכוס נמצאת כאן, אני יודע איפה היא מתחילה ואיפה היא מסתיימת. הנה היום הזה, אני יודע באיזה שעה הוא מתחיל, באיזה שעה הוא מסתיים. העולם הנפשי שלנו והרוחני, הוא לא, אי אפשר למשש אותו, ואי אפשר לספור אותו. באמת אפשר להיות טוב הרבה יותר תמיד. אפשר ללמוד לעולם עוד ועוד דברים. זה היופי, זו שמחת החיים שלנו.
השלווה היא בעצם ההתקדמות.
נכון. השלווה מגיעה מזה שאני יודע שאני יכול עוד ועוד ועוד להתקדם. אני יכול יותר ויותר להיות טוב, אני יכול יותר ויותר להיות חכם. אני לא נמצא באיזה עולם מוגבל ומצומצם, העולם שלי הוא אינסופי, אני יכול להתקדם בו לעולם. מי שמגדיר את יעד החיים שלו להגיע לאיזה מקום, אז הוא באמת מתאכזב מאמירה כזאת, הוא יכול לקבל אפילו חולשה גדולה, תגיד לי, כמו שאמרת, אני לא מגיע, מתי אני אגיע? אבל מי שמראש היעד שלו היא להתקדם, היא לך לך, היא כל הזמן ללכת, כי כל הזמן אני נחשף לעוד יופי, לעוד קודש, לעוד תואר, לעוד ידע, זה השאיפת חיים שלי.
והצבת המטרות היא סוג של אמצעי בשביל ההתקדמות הבא.
נכון, נכון.
זאת אומרת, זה ציוני דרך במסלול.
זה ציוני דרך כדי להתקדם ולראות שאני מתקדם, אבל לא שאני שמתי שם את המטרה הסופית שלי. החזון שלי הוא להצליח איפה שאני לא נמצא, באיזה סיטואציה שאני לא אהיה, איך אני נבנה מזה, מתקדם, בונה בנפש עוד איזה נדבך שלא היה קודם.
בוא נמשיך בפרשה. זה לא סתם לך לך. יש שם לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. יש פה גם איזה סוג של הדרגתיות. אל הארץ אשר הרקע. זאת אומרת, הלך לך של אברהם זה דווקא לארץ ישראל. הרב מוצא פה איזה הקשר שהלך לך הראשון שנאמר בתורה הוא דווקא לשם?
קודם כל, אם אני לא מוצא צריך למצוא. מכיוון שכמו שאמרנו, זה לא מקרי שהדיבור הראשון של הקדוש ברוך הוא עם אברהם זה לך לך אל הארץ. יש עוד הרבה ערכים, יש עוד הרבה דברים חשובים לדבר.
לכאורה היינו אומרים, לך לך, חפש את עושריך, חפש נכון. את החוויה הרוחנית שלך.
חפש את עצמך.
חפש את עצמך, בדיוק, זה היום מאוד מקובל. נכון. לך לך אל ארץ, משהו פיזי, אדמה, מה יש לחפש שם?
כן, זה פה צריך לעשות באמת שינוי מאוד עמוק בחשיבה על המושג הזה שנקרא ארץ ישראל. ארץ ישראל בתורה ואצל חכמינו היא לא רק ארץ ישראל הגיאוגרפית. ארץ ישראל והחיים בארץ ישראל מבטאים ומבשרים את כל הבשורה הרוחנית והערכית שאתה דיברת עליה. זאת אומרת, היכולת באמת לחיות חיים שלמים, אישיים, לאומיים, שהם כל הזמן מתפתחים, שהם חיים באיזו רמה מוסרית מאוד מאוד מיוחדת וגבוהה, זו בשורת ארץ ישראל. זאת אומרת, בתקופה האחרונה יש איזה חטא כלפי ארץ ישראל, שהקדושה כביכול של ארץ ישראל, והמאבק על ארץ ישראל מצטייר כמאבק על הטריטוריה. ולא מבינים שגם העניין הסוציאלי, וגם העניין החברתי, וגם העניין הרוחני והערכי והמוסרי, הוא כולו שייך למקום הזה שנקרא ארץ ישראל.
למה? אני בטוח שאנשים שצופים אותה, אני אגיד, הוא מדבר, ארץ ישראל, בטריטוריה. עכשיו, יש מחאה חברתית, מה הקשר לארץ ישראל? להפך, זה רק לוקח תקציבים, לא עכשיו למתנחלים, זה... ארץ ישראל תהפוך אותנו ליותר מוסרים, ליותר ערכיים, יפתר אותה ביותר חברתיות בעם ישראל, נפשיות.
כן, קודם כל, אין ספק שבראייה חיצונית זה... זה לא, תיקח רגבי אדמה ממצרים ותביא רגבי אדמה מארץ ישראל, אנחנו לא רואים כלום. אבל אני חושב שכבר התבגרנו מלהתבונן כלפי חוץ ולחשוב שחזות הכל נראית בעין החיצונית ובעין הנגלית. ברור לחלוטין שגם בני אדם שיש להם ידיים ורגליים ואוזניים וציפורניים ומצמוצי עיניים, שם לא נמצא עיקר החיים. השאלה איזה אישיות, איזה נפש יש לאדם.
בדיוק, אז נפש, רוחניות, עוד פעם ארץ.
כן, אבל אנחנו באים ואומרים שבדיוק זה תפר לא פשוט, אבל זה תפר אמיתי. אנחנו באים ואומרים שלארץ ישראל היא נוסעת בתוכה כוחות ערכיים, רוחניים, נפשיים, שנותנים חיות וחיים שונים לאנשים שחיים בה. עכשיו, זה נשמע גם עדיין מוזר, אבל אפשר לומר את זה בשלושה שלבים. השלב הראשון, אנחנו מכירים לזה שיש אזורים שמתאימים יותר לכך, ויש אזורים שמתאימים, יש אזורים שאתה תצליח להצמיח בהם קרמים בצורה טובה יותר, ויש אזורים שלא. וזה מורכב ממרכיבים שונים, ממרכיבי האדמה והאוויר ומזג
זה
האוויר.
זה ברמה החקלאית. זה יש גם השפעה כן, על אבל... האדם באיזה רצון
נמצא? יש, ובוודאי שיש גם השפעה על האדם. זה בדיוק העניין. בראייה עמוקה יותר של החיים, אנחנו מבינים שהעולם נברא בצורה כזאת, שלכל כמו לכל אדם, יש את האנרגיות שלו ויש את כוחות החיים שלו, גם לכל מקום יש את האנרגיות וכוחות החיים שלו. אתה יודע, אפילו בעולם הטבע ידועות תופעות שאף אחד לא יכול להסביר אותן. כן, מדוע צבי ים באיי ברזיל, הנקבות, עושות מסע של 2,500 קילומטר להטיל את ביצן בדיוק באיזה אי שאף אחד מאיתנו לא היה מבדיל בין אחד לשני, אבל הן דווקא שם מסוגלות להטיל את הביצים. ו-2,500 קילומטר צו, שאנחנו יודעים שזה סיפור מבצע מאוד מסובך, מורכב ולא פשוט.
לא ידעתי זה.
כן, יש, היה ניסוי מאוד מעניין של חיל האוויר האמריקאי, שבאחד מהמקומות שהיה להם בסיס של חיל האוויר, והיו שם עופות בשם אלבטרס, משהו כזה, עופות גדולים, אלבטרס, שנכנסו ועשו תאונות גדולות לחיל האוויר. והביאו כל מיני מומחים, שם היה מקום המרבץ שלהם, והביאו מומחים לראות איך מסלקים את העופות הללו מהמקום, כי זה מקום אסטרטגי וחיל האוויר זקוק למקום. עשו ניסויים כאלה ואחרים, לא הצליחו. בסוף אמרו, נעשה ניסוי אחרון, ועל פיו נחליט, או אנחנו, או העופות. לקחו 18, נדמה לי, 20 עופות, ולקחו אותם במטוס. למרחק אלפי קילומטרים מהמקום, כל אוף למקום אחר, סימנו אותם. לאחר שבועיים, 16 משהו כזה מתוך 18 עופות הגיעו למקום, הבינו שאין סיכוי לנצח אותם. זה המקום שלהם, זה מקום החיים שלהם. יש, אנחנו רואים, עם ישראל לא במקרה שמר אמונים למקום הזה 2,000 שנה, בניגוד לכל היגיון, בניגוד לכל היסטוריה של עמים, הוגי דעות הביאו באמת פליאה על הפלא העצום הזה. יש גם למקום, יש נפש ויש כוחות חיים, והחוכמה הגדולה זה באמת לדעת להתבונן מתחת לפני השטח. והקדוש ברוך הוא מלמד את זה לאברהם אבינו, והוא אומר לו, תשמע, אתה רוצה להיות שייך לתנועה הרוחנית הזאת, המהפכנית הזאת, שנקראת לך לך? לתנועה הזאת שאומרת, יש חיים רוחניים, ערכיים, מוסריים, שאפשר להתפתח בהם עד בלי די, זה המקום. לך לך אל הארץ אשר הרקע. אני, כשבראתי את העולמות, כשבראתי את הבריאה כולה, אנחנו יודעים, בדומם יש כוחות חיים נפלאים, אבל לא כמו בצומח, ובצומח יש כוחות חיים נפלאים, אבל לא כמו בבעלי החיים, וכן הלאה וכן הלאה. יש כוחות חיים שונים מתגלים בכל מיני חלקים בבריאה, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, תשמע, גם אני כשבראתי את העולם, נתתי במקומות מסוימים כוחות חיים אחרים. ואם אתה רוצה להיות שייך למהלך כזה, למהלך ערכי כזה, מוסרי כזה, שבאמת מסוגל, גם כשהוא זורע, גם כשהוא חורש, לחשוב על החבר, ולדעת שזה לא הוא בידו הכל, והוא המלך והשליט על הכל, זה המקום.
אני עוד פעם, מניח. שיהיו כאלה שישאלו ויגידו, טוב, יש משהו בארץ ישראל, נכון. אלפי שנה עם ישראל חלם על זה, סבא של סבא שלנו חלם על זה. אבל שאלה, כנראה יש משהו באמת שעם ישראל מתאים לו פה, אבל בשביל הנוסטלגיה הזו, המחיר שאנחנו משלמים, המחיר הכל כך כבד זה שאנחנו משלמים כבר מלחמה של 150 שנה. תהיה המשפחה שלכם, עצמכם שילמתם בפציעה הקשה של הבן, שהשתקם אומנם בדרך נס, אבל המחיר עדיין הוא מחיר. זה שווה את הקשר, כמו זה המוגפל הזה בינינו לבין ארץ ישראל?
תראה, אם זה היה נוסטלגיה, אתה צודק. אני חושב שבשביל נוסטלגיה, יו, אבל אני מדבר על עובדת חיים. אני לא מדבר שפעם ארץ ישראל היה בה את הכוחות חיים האלה. זה לא פעם. הרי כשעלתה הצעת אוגנדה, לא סתם רוב העם וגם אלה שבאותו רגע לא חבשו כיפה, לא קיבלו את ההצעה הזאת. זאת אומרת, זה היה איזו תחושה פנימית.
לא, לא דוקח לסביר בדיוק למה.
נכון. מבחינה
ריאלית, זה היה נראה אוגנדה מאוד נכון.
אבל אני רוצה לומר לך, תצא לרחוב ותשאל את רוב הציבור, למה הוא מביא ילדים לעולם. אז חוץ ממשפט שילדים זה שמחה, הוא לא ידע לענות לך. ואתה ברגע, אתה רואה לו שילדים זה לא כל כך שמחה, יש בזה הרבה עמל, והרבה כאב, הרבה הוצאות כלכליות, והוא לא ידע להסביר, אבל זה מאוד חזק, זה מאוד עמוק, זה לא נוסטלגיה. הוא לא מביא ילדים לעולם כי ההורים שלו הביאו ילדים לעולם, כי בתוך תוכו הוא חי וחווה את המציאות הזאת, שזה החיים שלו להביא ילדים לעולם. ואני חושב שכך עם ישראל בהיסטוריה חי ונשם את היחס שלו אל הארץ. זה לא עניין של נוסטלגיה, נוסטלגיה אנחנו לא ארכיאולוגים.
זה משהו חזק קיומי, הרבה יותר גדול.
זה משהו קיומי וגדול שפה אנחנו מסוגלים לפתח חיים מוסריים, ערכיים, רוחניים, שלמים. רק פה. וזה למעשה במובן מסוים מאבק על חיים ומוות. איזה חיים יש לי?
בוא נלך לעוד זווית בביטוי הזה, לך לך. יש כזה מדרש של חכמים שאומר לך לך, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם לך לך, להנאתך ולטובתך. בשבילך, בשביל עצמך. וכאן חשבתי על זה שיש איזה סוג של סתירה. זאת אומרת, ברגע שמצווים עליי לעשות משהו, זה כבר משהו חיצוני, זה משהו כפוי. איך זה יכול להיות הנאה וטובה? אנחנו מתמודדים עם זה בכל תחומי החיים. גם ברמה שאבא ואמא אומרים לילד משהו, וגם ברמה, נקרא לזה, הדתית, נכון? שיש לנו ציווי מהקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים להרגיש עם זה טוב, עם הציוויים האלה שנופלים עליהם.
אני חושב שאולי הדוגמה שאתה נתת מהורים, יחס בין הורים לילדים, זו הדוגמה הנפלאה. זאת אומרת, כשאבא או אמא, אפשר לומר, אומרים ואולי אפילו קופים על הילד לאכול. אז אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שילד הוא זקוק לאוכל. בלי אוכל הוא לא יתקיים, והוא לא יגדל, והוא לא יתפתח. אז ממילא האמירה, הציווי, הכפייה החיצונית הזאת של ההורים אל ה... אל הילד שלהם לאכול, היא לא באה בניגוד לטובתו ולהנאתו, אלא הפוך, היא באה לטובת הילד. זאת אומרת, אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה מאוד ברורה. אף אדם לא נולד דף חלק. כל אדם נולד עם תכונות, עם כישרונות, עם טבעים, עם אינטליגנציה רגשית ואינטליגנציה אינטלקטואלית. אדם לא נולד דף חלק, הוא נולד עם כוחות וטבעים וכישרונות. לך לך, אומר הקדוש ברוך הוא, הוא מצווה את אברהם, לך. אבל הוא אומר, תדע לך, הציווי שלי אליך, לך, הוא לך, הוא בשבילך, הוא לטובתך, הוא להנאתך. וככה גם אנחנו צריכים להתבונן על כל הציוויים של התורה. הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את האדם, הוא אומר לו, תדע לך, הציוויים שאני מצווה אותך, הם תואמים ומותאמים לתכונות הנפש הפנימיות שלך. תראה, במצוות בן אדם לחברו, קל לנו להבין את זה. הרי אם אני אומר שהציווי כבד את אביך ואת אמך, למרות שהוא בא מבחוץ, הוא משהו שתואם תכונה בסיסית בנפש האדם. אני מכבד הורים. וכן הלאה וכן הלאה. והציווי שלא להזיק לאחרים, הוא גם לא איזה משהו שהוא כל כולו בא מחוץ לי. הוא משהו שאני...
היום יהיו כאלה שזה גם משהו מאוד מורפל. מה זה נקרא להזיק לאחרים?
בסדר. אבל את הנקודה הבסיסית הזאת, שאני לא מזיק לאחרים, גם היום בכל בית משפט בעולם, אם יבוא אדם, אם הוא ירצה שהעורך דין שלו יוכיח את זה, שהוא נורא נורא רוצה לרצוח, אז לא ישימו אותו בבית סוהר, אלא ישימו אותו בבית חולים לחולי נפש. כי ידעו לו משהו משובש פה, אדם לא רוצה לרצוח. ואני אומר, במצוות בין אדם לחברו, קל יותר, לא תמיד, אבל קל יותר להבין שהציווי החיצוני כביכול, של התורה הוא ציווי שמותאם למהלך הנפשי שקיים בתוכנו. בן אדם למקום, אולי קשה יותר.
בן אדם למקום, קנת מצוות שלאו דווקא מערכת יחסים חברתית, אלא מצוות נכון, בינינו לבין הקדוש
ברוך הוא. בינינו לבין הקדוש ברוך הוא.
לא, כשרות, אני יודע.
כשרות או שבת. לא תמיד אנחנו יכולים בקלות להבחין שבאמת קיים בתוכי איזה רצון פנימי לשבת, לכשרות, ואני זקוק לזה, והציווי החיצוני הוא רק בא לסייע ולהוציא מן הכוח לפועל.
באמת שאדם יעשה את זה.
נכון. אז אומר הקדוש ברוך הוא, זה נקודת אמונה בסיסית, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך, אני מצווה אותך לך. אבל תדע לך שכשאני בא לצוות אותך, זה לא איזה ציווי שהוא כפייתי חיצוני לך. אם אתה תתבונן ותעמיק, ואם אתה תנקה כל מיני קליפות חיצוניות מהחיים שלך, וכל מיני דברים שמתלבשים עליך, אתה תראה שהציווי לך הוא לך, הוא לטובתך. ולהנאתך. ואני חושב, באמת יש פה דבר עצום, יש פה באמת דבר שצריך ללמוד אותו וצריך להכיר אותו. אבל אני אומר, הנקודה הבסיסית הזאת, שלא כל ציווי חיצוני הוא בהכרח מנוגד לעני הפנימי שלי, והוא בהכרח, הוא יעשה מתוך מצב רוח רע ולא מתוך הנאה, זה ודאי שזה לא נכון. זאת אומרת, יש הרבה ציוויים, יש ציוויים שהילד שלי מבין שאני צריך לצוות אותו, ויש שהוא לא מבין, ועדיין, אם הוא בוגר, הוא יכול לקבל את זה שזה בבחינת להנאתך ולטובתך.
מה שהרב אומר, מודע לכך שזה נמצא בניגוד מוחלט לתרבות שאנחנו נמצאים בה היום. התרבות המערבית, הפוסט-מודרנית, היא מדברת על כיוונים אחרים לגמרי, שאדם אמור רק לזהות את התחושות הספונטניות שלו ולזרום איתם הלאה.
אני חושב שזה חלק מכיוונים שקיימים היום. אני חושב שהיום יש גם כיוונים חזקים מאוד הפוכים, ויתרה מכך, הנזקים שהתפיסה הזאת הובילה והיא צמיחה בחיים הציבוריים, בחיי המשפחה, נותנים אותותיהם בכך שאנשים יותר ויותר מתרחקים מכך. פתאום שוב חוזרים לדבר על הסמכות ההורית.
כן, זו באמת אולי דוגמה...
כן, זו דוגמה קלאסית שפתאום הבינו שאותו מרחב אדיר שבאו ואמרו לילד, תבחר אתה ותעשה אתה ואתה תחליט, והיא משבשת את החיים. והיא לא טובה בראש ובראשונה לילד עצמו, לא רק לחברה. הילד עצמו הוא הניזוק הראשון, שהוא לא מבין שיש גבולות ויש מסגרות ויש ערכים שאליהם, בהם הוא צריך למצוא את הניגון האישי והפרטי שלו.
אולי... נקודה לסיום הפרשה. הפרשה שלנו יש עוד נקודה שהיא מן הסתם נראית לא כך מובנת. הציווי על ברית מילה, בסוף הפרשה. איפה זה מגיע? המנהג, אני בכוונה מציג את זה בצורה כזו בוטה, המנהג המשונה הזה, לפגוע בילד, בגיל 8 ימים.
האמת, אני אתחיל בסיפור, ואם יהיה זמן אז אני יעמיק אותו. אבל לפני שנים הייתי בברית מילה של מפקד טייסת, בחיל האוויר, וכמובן היו הרבה קצינים בחיל האוויר, בברית. ואיך שהמוהל התחיל לטפל בתינוק, התינוק התחיל לבכות, ואחד הקצינים שעמד לידי ככה אמר, וואו, איך עושים את זה לתינוק? כן, הלך ככה על האחור, ואיך עושים את זה לתינוק? באותו רגע לא יכולתי לענות לו.
זאת אומרת שגם קציני חיל האוויר יש להם רגשות, כן, יש פה כן. חידוש בפני עצמו.
ואחרי כן. הברית, כשישבו בסעודה, ניגשתי לה ואמרתי לו, תשמע, אני שמעתי את השאלה שלך, ואני רוצה להגיד לך, אם אתה תסביר לי איך מביאים ילד לעולם כזה, אז אני אסביר לך איך מחייבים לו לשלושה ימים, ובזה נגמר הסיפור. אבל כי באמת...
הכאב השאלה, זה חלק מהחיים.
הכאב הוא חלק מהחיים, והכאב שלה, זה לא השאלה. השאלה באמת מה זה בא...
למה עושים לו כאב יזום, כן, לכאורה?
כן, מה עושים לו כאב יזום. וגם יהיו כאלה שינסו פה להסביר, ואני... לא אוהב את ההסבר הזה, למרות שיכול להיות שזה נכון, שהיום יותר מחקרים...
שזה בריאותית.
שיש בזה בריאותית, זה יותר טוב. אינני יודע. הקדוש ברוך הוא, כל הבשורה של הקדוש ברוך הוא לעולם דרך עם ישראל, היא הבשורה של החיבור בין העולם הנפשי הרוחני לבין העולם הגשמי והחומרי. והיכולת שלנו לבוא ולשלוט נכון על החיים שלנו, ולהנהיג את החיים שלנו, שמצד אחד הנטיות והתאוות החומריות לא ישתלטו לנו על החיים, וניתן להם את המקום, אבל מי שיוביל, זה באמת הערכים והמוסר, מצוינים במעשה הזה שטובע באדם. אנחנו צריכים להבין היום שוב, מצד אחד יותר ויותר מבינים, שכל דיבור שאדם שומע, גם אם הוא מבין וגם לא מבין, כל מעשה שאדם חווה, נצרב בתודעתו, בתת ההכרה, בתוך עולמו הפנימי פנימה. והאמירה הזאת לאדם, תדע את מקומך, תדע לשלוט בכל מערכת החיים שלך.
זה דווקא בנקודת החיים הכי רגישה.
בנקודה הכי רגישה שיש בה את העוצמות החיים הכי גדולות, כי משם בסופו של דבר מגיעים החיים, ויש בה את התאוות הכי גדולות שאנחנו יודעים לאן הם משחיתים ומורידים את החיים לדיוטה התחתונה ביותר. והמעשה הזה, כן, זאת אומרת, אם מסתכלים עליו ככאב, אז זה באמת, זה לא רציני. אלא השאלה היא באמת, בשביל מה?
זאת אומרת, גם בנקודה הזו שיהיה איזשהו ביטוי לכל כוחות החיים, צריך שליטה, צריך סוג של הגבלה, וזה מוטבע בבשרו של התינוק כבר בלידתו.
אם לא, אדם מותם את עצמו. לא בכדי זה נקרא אורלה ואטימות. אורלה זה אטימות. אדם ששקוע בעולם החומרי, הוא לא יכול להתפתח, הוא לא יכול להתקדם. החומר, כמה אדם יכול לצמוח מבחינה חומרית? להיות עוד שמן, עוד שמן. כמה זה? יש לזה גבול. לעולם הרוחני והנפשי שלנו אין גבולות. ואנחנו מנסים שבתוך חיי החומר, ובתוך כל המערכת הארצית, אנחנו נוביל את זה בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מוגיע השמיימה. ולהסיר את האטימות הזאת ולטבוע באדם תכונת חיים כזאת, שאומרת, רגע, אני חי פה, אבל לא עובר את הגבול, לא נהיה שיקור מהעולם החומרי והגשמי, לא מתמכר לתאוות ולנטיות.
נחזור להתחלה, הולך, לך לך.
ואני מתקדם והולך, מתמצאת בציווי הזה.
במצווה הזו, ברית המילה. טוב, וזה לא סתם אברהם אבינו, האיש מתחיל ללכת בעולם, הוא זה שמצטווה עליה פעם ראשונה כנראה. רב זאב קרוב, תודה רבה שהחכמת אותנו בפרשת לך לך, גם בפרשת נוח. תודה לך.
תודה ושבת שלום.
שלום לכם הצופים בבית, נפגש בעזרת השם בפעם הבאה.